ברוכים הבאים לפרק חדש של ארץ עתיקה. הפודקאסט שמדבר על הארכיאולוגיה של הארץ, על אנשים שחיו פה ועל כל מה שקדום ישן במעניין. היום אני רוצה שנדבר על תרבות, על עם, על תקופה ותופעה מעניינת במיוחד שהתרחשה אצלנו בדרום הארץ, בנגב, ובמדינות הסמוכות, וזה אחד העמים שהכי עטופים במסתורים ובסיפורים באגדות, וזה הזמן להכיר את הנבטים. בשביל זה היום מצטרפת אליי טלי אריקסנגיני, ארכיאולוגית מומחית לתקופה ולתרבות מרשות העתיקות, ממרחב דרום. אז טלי, ברוכה הבאה, ותודה שאת מצטרפת לתוכנית.
תודה רבה.
וכמו שהתחלתי להגיד על קצה המסלג, אנחנו מדברים על הנבטים, אשמח שתספרי לי קצת באמת על מי הם החברה האלה, מה, ממתי הם חיו בינינו, מה האזור שבו הם פעלו ועסקו, ואז ניכנס לאט-לאט קצת יותר להכיר אותם.
טוב, אז הנבטים עם עם ערבי, ממוצא ערבי, אנחנו שומעים עליהם לראשונה בספרות ההיסטורית בתקופת ההלניסטית הקדומה בסוף המאה הרביעית לפני הספירה, ממש בימים לאחר מותו של אלכסנדר מקדון. זה לא אומר שהם לא היו בסביבה קודם, אנחנו יכולים לזהות אותם במקרא כנראה כבן הבכור של ישמעאל, הבן של אברהם אבינו, בשם נביעות. הוא מופיע שם עם אח שלו קדר, אנחנו מדברים על בני קדר, והזוג הזה של האחים הם ממשיכים לאורך ההיסטוריה. אנחנו קוראים את השמות שלהם גם בהיסטוריונים המערבים, אבל גם אצל האשורים, גם במקרא, ואפילו בלטינית אצל פליניוס הזקן במאה הראשונה לספירה. אז כנראה שהנבטים בזירה הרבה זמן, ממש מאות אפילו אלפי שנים, אבל לראשונה אנחנו שומעים עליהם בתקופה הזאת, הלניסטית, עם יותר ידועים. אחת מסיבות שלא כל כך שומעים על הקשר עם המקרא, זה פשוט בגלל אות אחד, האות ת', שנבטים מתחילים לכתוב את השם שלהם, נבטו, הם כותבים את זה עם האות ת', בזמן שבמקרא השם נביעות וגם המקביל עליו באשורית הוא בעצם בטף. ורוב החוקרים, הרוב הגדול שהחוקרים לא כל כך מוכנים לוותר על הדבר הזה, אפילו שבשפות הערביות יש איזו נזילות, זה דבר שידוע אצל דוברי ערבית, אבל יש נזילות כזאת של צלילים ושל אותיות בצורה כזאת. הנבטים הם בעצם עם חופשי משק מאות שנים עד התקופה הרומית במאה ושש לספירה, ואז הרומאים משתלטים, סיבכו את הממלכה שלהם. זה לא היה הסוף של הנבטים בכלל, הנבטים ממשיכים לשגשג גם תחת שלטון רומי, ואנחנו שומעים עליהם גם בתקופות המאוחרות כמו תקופה הביזנטית ותקופה האסלאמית הקדומה. כבר לא כל כך שומעים יותר מאוחר באסלאם עליהם, אבל יש את השם הזה ידוע כעם. אנחנו יודעים בתקופה של מוחמד הנביא, הנביא הוא מוחמד שהיה במדינה שוק של הנבטים. אז בעצם הם שם, היום אי אפשר לזהות אף אחד שאפשר לקרוא לו נבטי, אבל כנראה שהם כבר חלק מהעמים הערבים בגדול, באזור של ערב הסעודית של היום, דרום ירדן וכדומה.
כן, שם המקור שלהם. כן. כן, כמו שלא מזמן היה איזה שם מחקרים שהרוב הלבנונים הם עוד שומרים את המערך הגנטי הכנעני הקדום, אז זה מאוד מאוד סביר שגם כן קורה באזורים שאלה. ואנחנו מדברים על תרבות שחיה כאן בנגב ובערב הסעודית וכל המדינות של על הקו הזה, שהם בעיקר עסקו במה שנקרא דרך הבשמים, שזה מקור הפרנסיים, אפשר להגיד להם, זה את תדעי להגיד לי קצת יותר, ורק עם שם כזה זה מעניין. אז מהי דרך הבשמים, מה מה הם קשורים, למה הם צריכים אותה?
טוב, אז דרך הפסמים, בכלל הנושא של פסמים, זה דבר, זה שם דבר בתקופות הקדומות, אפילו הרבה יותר קדום מהנבטים, ומכל מה שידוע לנו, אפילו מימים של השומרים, יש לנו ההתעסקות בפסמים. הפסמים העיקריים, הגדולים, החשובים, הם בעצם איזשהו סוג של שרף, מעצים שמוצאים אותם רק באזורים מסוימים, באזור של קרן אפריקה, באזור בעיקר של תימן, דרום תימן ודרום אומן של היום, וזה המור והלבונה. Frankincense and myrrh, שאנחנו מכירים מעוד מקורות, גם במקרא וגם בברית החדשה, המוצרים האלה היו יקרים מאוד, הנבטים לא גידלו אותם, הם קנו אותם, והם היו סוחרים, קנו אותם, הם הובילו אותם דרך היבשתית עם שיירות של גמלים, לפטרה ומפטרה, על דרך הפסמים, הקטע של בין פטרה ועזה, וגם למצרים, וזה מתחיל מאוד מוקדם בהיסטוריה שלהם, שאנחנו כבר שומעים עליהם בתקופה לאחר מותו של אלכסנדר מחדון, הם כבר מאוד מאוד עשירים, זה עם לא גדול אבל עשיר מאוד, והבירה שלהם, פטרה, בדרום ירדן, הופך להיות יד להתקופות שהם מצליחים בעצם להגן על עצמם וגם להחזיר לעצמם את כל השלל של המקדונים ניסו לגנוב מהם, ולימים, אם הנבטים היו קודם בעצם סוג של מובילים, כמו היום היינו עושים את זה במסעיות, נכון? אז לקראת סוף המאה הראשונה לפני הספירה, הם נכנסים לעסק חדש, וזה ייצור של פסמים, הבסיס שמן זית בפטרה עצמה, ודבר כזה מביא להם הרבה מאוד כסף. כאילו אם קודם הם הישרים, עכשיו הם נכנסים לשלב של להיות סופר עשירים, הסיבה שהם עושים את זה, לפי החוקרים, זה שהתחרות שיש בתקופה הזאת, של סוף המאה הראשונה לפני הספירה, התקופה שהרומאים משתלטים על מצרים, ובעצם הנבטים פשוט במצב שהם חייבים או להיקדם מבחינה כלכלית, לשדרג את הכלכלה שלהם, או לחילופים לרדת ולצאת מכל העסק הזה, כי עכשיו יש דרכים חדשות, יש דרכים חדשות דרך מצרים, יש דרך סוריה, ובעצם הנבטים נשארים מאחורה. אז בצורה כזאת הם מצליחים להחזיר לעצמם את העליונות מבחינת הפסמים, במסחר בפסמים.
שזה מאוד מעניין, וזה נראה לי אחד המאפיינים העיקריים של התרבות הזאת. ההסתגלות ללמוד את המצבים החדשים שבהם הם נקלעים בלהתפתח מהם, כי זה עם שגם עובר מן עבדות לחיי קבע, להרים, משנה את אופן המסחר, ההתעשרות שלו, ומתמודד עם ההתפתחויות האזוריות החדשות שקורות. וכן, דיברת לקצה מזלג על הסיפור הרומי, ואלה דברים שמתקדמים עם הזמן במאוד ישפיעו עליהם, אבל אם אנחנו נלך צעד אחורה, כי אמרנו שהם אנחנו מכירים אותם לראשונה באופן מוחלט בתקופה ההלניסטית, באזור שלנו, הצפוני יותר, זה התקופה של הממלכה החשמונאית.
כן.
ואני מכיר שלנבטים ולחשמונאים היו יחסים אדוקים ויחסי אהבה, שנאה, ומאוד מושפעים אחד מהשני. ביתי, קצת רוצה לשמוע על הקשר הזה.
אז הדבר הכי חשוב שחייבים לציין זה שמתוך כל המעצמות העתיקות, וזה לפי ההיסטוריונים היוונים כמו פוסדיניוס שמדווח שגם האשורים ניסו לגבוש את הדרכים ואת המסחר של נבטים, להשתלט עליו, וגם אחר כך הפרסים, אחר כך המקדונים היוונים, אבל העם היחיד שבעצם הצליח בכיבוש צבאי נגד הנבטים היה דווקא חשמונאי, יהודי חשמונאי, אלכסנדר ינאי. במאה לפני הספירה הוא מטיל מצור על עזה, עיר עזה, שהייתה עיר נמל עיקרית של הנבטים על החוף הדרומי של ים התיכון, ואחרי כשנה עזה נופלת, והוא משתלט לא רק על עזה ודרום החוף, הוא גם משתלט בתוך לב הר הנגב, ואנחנו יודעים את זה היום, זה הרבה שנים לא הבנו את זה, אבל מבחינת עדות ארכיאולוגית אפשר להבין את זה, יחד עם מה שמוזכר אצל יוסף במתתיהו, שמספר על ערים, או בעצם שטחים, שנתפסו על ידי אלכסנדר ינאי מהנבטים, שאחד מהם זה אלוסה, ושני זה כנראה עובדת, ושלישי כנראה ניצנה, אז מדובר כאן גם על דרך הפסמים, הדרך התוואי בין פטרה ועזה, וגם דרך משנית חשובה שיורדת למצרים, דרך הפנימי בין ארץ ישראל ומצרים, דרך שור. ומוצאים ארכיאולוגים לפני שנים גילו עדויות לנוכחות חשמונאי ואפילו מצדים חשמונאים בלב הר הנגב, על דרך הפסמים במקום שקוראים לו חורבת מאגורה, שנמסק 3.5 קילומטר מערבית לזור בסטייבוקר, ושני בניצנה, דבר שמצד שנמסע, שרידים של המצד שנמסעים מתחת הכנסייה הצפוני בניצנה. אז המצב הזה, לפי מה שחפרנו רשות העתיקות או אגף העתיקות בזמנו תחת הנילו של רודף כהן לפני שנים, בשנות ה-70 ו-80, הם גילו שם מצד במאגורה בתוך חצר שוכן נבטי קדום יותר של תקופה הלניסטית, וגילו שם ממש דברים מדהימים, גם מכלול של קרמיקה קרמיקה חשמונאית יחד עם קרמיקה יבוא, וגם סוג של חדר בית מרחץ כזה שהוא כמעט זהה מהרבה בחינות מהביתי מרחץ שאנחנו מוצאים, נגיד נקרא להם חדרי הרחצה, כמו שיש בארמונות התאומים ביריחו, שזה שבנו לבנים של אלכסנדר ינאי, ואפילו לגרעין, שזה המקום הפנימי יותר של הארמון המערבי במצדה. אז אנחנו רואים עדויות לכך שהחשמונים יושבים במשך כמה עשרות שנים, בלב הר הנגב, במצנה ובמגורה, ובעצם בתקופה הזאת הנבטים מנותקים מאזורי החוף, ובתקופה הזאת זה בדיוק התקופה שאנחנו רואים התפתחות של נבטים לצפון, לכיוון דמשק וסוריה ובשן, וגם דרומה לכיוון עקבה, בדיוק בתקופה הזאת שהם לא יכולים להגיע לחוף ים התיכון, הם בונים את חומיימה, שזה בין פטרה ועקבה של היום, ואנחנו רואים הרבה מאוד השלכות מהתקופה הזאת, שנבטים לא משתלטים על הדרכים. אנחנו מבינים מיוסף במתתיהו, שהבן של אלכסנדר ינאי, לאחר מותה של שלום ציון, אלמנתו של אלכסנדר ינאי, שהורקנס השני, הבן, הולך נגד אח שלו, ובעצם מנסה להשתלט על ירושלים, חסר לו כסף, אז הוא פונה לפי היועץ שלו, שזה כנראה אבא של הודוס, אנטיפטר, הוא פונה לנבטים בהצעה להחזיר להם כל השטחים שתפסו גם בנגב, שזה כמו שהזכרתי קודם חלוצה, בירת הנבטים בנגב, בעובדת, וכנראה אזור ניצנה, וגם כל אזור של מואב שהחשמונאים השתלטו עליו בו זמני בתקופה של אלכסנדר ינאי, וכך הנבטים קיבלו את כל השטחים האלה חזרה ללא מלחמה, ללא קרב, אבל עם השנים הם נכנסים לקרובות, הם היו כבר בכל התקופה הזאת, כמו שהזכרת, יש הרבה מאוד קרובות בין הנבטים והחשמונאים, וגם זה ממשיך לתות תקופה של הודוס עצמו, אבל יש קצת יחסים, שנאה, אהבה, יש קשרים משפחתיים בין הנבטים, במיוחד בין המשפחה של הודו, שכנראה שאימא שלו אולי הייתה נבטית, והוא כנראה נולד באשקלון. כן, אבל זה לא כתוב אצל יוסף מתתיהו, הוא מזכיר את כל הנבטים ערבים, הוא קורא להם ערבים תמיד, ואנחנו יודעים שהיו עוד ערבים, יש כמו שהזכרתי קודם בני קידר, ויש עוד ערבים בסביבה, mm-hmm. בזירה, אבל אני באתי מבעצם בעליון בתקופה הזאת, וככה פשוט נזכרים באופן כללי, ככה. אז אפשר להגיד עוד דבר, שאם מדברים על השפעות, אז רואים יפה מאוד אצל הנבטים, השפעות של החשמונאים על תרבות חומרית הנבטית, למשל בחומיימה שבונים בדיוק בתוך התקופה הזאת של, שהחשמונאים שולטים בנגב, אנחנו רואים שם בנייה של עמות מים, שבין המקום, העיר חומיימה, ועמות מים שאורחם יותר מ-20 קילומטר, וזה דבר שאנחנו רואים אצל החשמונאים, כאילו יש הרבה מאוד דמיון בין הבנייה הזאת, נותנים הרבה קרדיט לנבטים, אבל אפשר להגיד שחלק מזה כנראה הם קלטו גם מהחשמונאים, וזה דבר שאנחנו רואים גם בתקופה של הודוס, איזושהי השפעה ארכיטקטונית, שאנחנו רואים מבנים בפטרה, שמזכירים מאוד את הבנייה של הודוס, אז אנחנו יודעים יש שיתוף פעולה ביניהם גם, במידה מסוימת.
כן, וכמו שאמרת כאן, השליטה המוחלטת על הדרך היא חוזרת לנבטים, ודרך הבשמים היא גם כיום אתר מורשת עולמית של אונסקו בשמורה, והיא שמורה. יש לה את ההכרה ואת החשיבות שלה, אז בואי ננסה לחזור לדבר עליה קצת. אם אפשר לדבר על המאפיינים של הדרך הזאת, על התחנות, מה אפשר למצוא בדרך, במה יפיין אותה?
טוב, קודם כל זה צריך להבהיר שהדרך הקדומה היא לא בדיוק התוואי שאנחנו מכירים היום כדרך הפסמים, זה שהזכרת שמוכרזת כאתר מורשת עולמי של היום, כי הדרך הקדומה עקפה את מכתש רמון, והדרך הזאת קוראים לה הדרבו סולטן, דרך המלך, זה דרבו סולטן, שהיא מגיעה לערבה באזור של מויית הוואד, אנחנו היום, פעם קראו לזה מועה, או אנחנו קוראים לזה היום, לפי ההחלטה של ועדת השמות הלאומית, אורחן מור, ומאורחן מור צפונה לאזור של מרכז ספיר של היום, במקום שקוראים לו עין רחל, ומשם דרך די קשה שעוברת מעלה קשה מאוד בנחל נקרות, נחל מרזיבה, עד אזור של עין אורחות, ומשם עד עין זיק, ומשם הדרך עולה לכיוון רכס בוקר וממשיך לכיוון חלוץ באזור, הוא כאילו מגיע לאזור הזה של שדה בוקר, גם כנראה באזור של עובדת. והדרך הזאת הייתה מאוד פעילה בתקופה הלניסטית, היא הרבה יותר קדומה, יש לנו שרידים שמראים שהדרך הייתה בשימוש אפילו בתקופה הברונזית הקדומה ולאחר מכן. השינוי הגדול קורה, והזכרתי את זה קודם, בכלכלה של הנבטים לקראת סוף המאה הראשונה לפני הספירה, שיש יותר ויותר תחרות לנבטים במסחר, שהם נכנסים לתוך כל עניין של ייצור הפסמים בפטרה, אז בזמן הזה הם גם מתחילים להשתמש בתוואי יותר ישיר, שאפשר להשתמש לא עונתית כמו שקודם עשו, אלה משך כל השנה, דרך מכתש רמון. והמפתח לדרך הזאת זה הבניית המעלה, שקוראים לו מעלה מחמל, זה מעלה שבעצם מתאפס במקום קצת יותר נמוך על המכתש, על המדף של המכתש, ומשם לעובדת. ולאורך התוואי הזה, בין אורחן מור בעובדת, אנחנו עכשיו מוצאים כמה אתרים יותר חדשים, שאין להם, נוכחות בהלניסטית, כאילו הם רק מקופת הרומית הקדומה, אז כמובן אורחן מור ממשיק שהוא היה גם קודם, הוא הלניסטי, אבל ממשיק להיות בשימוש. גם בונים עכשיו בנקרות, מקום ליד נחל נקרות, יש איזשהו מבנה, סוג של מבנה חן. יש מעל מחמל, מעל המעלה, מקום שהיה גם שם איזשהו מבנה, לא חפרנו את הכל, אנחנו לא יודעים יותר מדי על המבנה הזה, רק בקצת, ומשם הכל נמשיק עד עובדת. לאחר סיפוח הרומי יש תוספות לדרך הזאת, הרומאים ממשיכים להפעיל את הדרך ממשיכה כרגיל, אין שום ירידה, להפק יש איזושהי פריחה בכל המזרח, בתקופה הזאת יש פריחה וגם אצל הנבטים תחת שלטון רומי, אז הם משתלטים כמובן על אורחן מור ומשתמשים במבנים שם, אבל הם גם בונים מקומות חדשים, כנראה בתקופה של אלכסנדר, סוורוס, סליחה, לא אלכסנדר סוורוס, ספטימיוס סוורוס, שהוא סייר בתוך המזרח תיכון. אז יש לנו מצד בקצרה, מקום שקוראים לו קצרה, ואחר כך בונים עוד מצד בנקרות ליד המבנה הקדום יותר, נבטי, וגם במעלה מחמל, ולא הזכרתי, אבל יש גם חן גדול נבטי בשער רומון, בכניסה למקדש רומון, וגם שם יש נוכחות רומית. אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על הדרך, על התוואי הזה, בין עובדת ובין בין הערבה, אורחן מור, אז יש לנו יותר משלב אחד. ומה שמעניין זה שלפני רק 4 שנים, בית ספר שדה שטייל באזור של בין מחמל ודרופון, החניכים של בית ספר שדה וזיו שרצר, שהוא איש צוות שלהם, גילו אבני מיל חדשות שלא הכירו, לא הכירו את האבנים האלה, עם כתובות, והכתובות אנחנו גילינו שהן בהחלט מתקופה הסיבירי, שזה דבר שאנחנו הבנו מהממצאים שנחשפו בחפירות הארכיאולוגית של רודף כהן, לאורך דרך הפסמים, ועכשיו יש לנו גם כתובות, אם שאפשר באמת לזהות את התקופה, אנחנו מדברים על סוף המאה השנייה, תחילת המאה השלישי לספירה. כל זה ממשיך דרך אגב, הסגסוג הזה והתעסקות בדרך הפסמים, לתוק המאה השלישית לספירה, אבל הכל נגמר. מכמה סיבות משונות שאנחנו עד היום בודקים את הנסיבות, אבל זה קישור כנראה לכל המצב הכלכלי העולמי, וקריסת הכלכלי העולמי בתקופה הזאת, קריסת ביטחוני, וגם שינויים מאוד מאוד גדולים שקורים בזירה שלנו במאה השלישית לספירה. מאמצע המאה השלישית לספירה כבר אין לנו דרך הפסמים, הדבר הזה כבר לא מתפקד כמו שהיא הייתה קודם.
בסדר, אבל כשאנחנו מתקדמים ודיברנו על התקופה הרומית, וכשאנחנו מדברים על רומאים, אחד הדברים שמאפיינים את התרבות ההיא זה הדרכים. דרכים שאפילו עד היום מקיים, מזהים, יש מקומות באירופה אפילו שעדיין עוד הולכים בנושאים עליהם. דרך במדבר, אפשר לראות אותה, אפשר לזהות אותה, היא בנויה באותה צורה של אבנים מסודרות כמו דרך רומית, או איך אני בכלל מזהה דבר כזה?
גם אצל בעולם הרומית יש כמה סוגים שונים של דרכים, לא כל דרך, יש דרך שהיא יותר צבאי, ודרך יותר ציבורי. במקרה הזה מדובר יותר על שבילים, הייתי אומרת, זה נראה יותר כמו שבילים, שהנבטים ידעו איך לנווט בדרכים, אנחנו קוראים להם דרכים, אבל זה בעצם שבילים שהם עוברים, נתיבים, אם אתם רוצים. זה לא כאן משהו בנוי או משהו מסומן היטב. הנבטים ידעו והכירו היטב את השטח, הם הכירו את המקורות מים, הם גם בנו מקורות מים בלב הר הנגב, כדי שהם יכירו איפה יש מים, וכדי שאם מישהו פולש לתוך השטח שלהם, לא ידעו איפה המים, וכך זה כתוב עליהם, וכך אנחנו גילינו גם מבחינת ארכיאולוגית. עכשיו שהרומאים מגיעים, אנחנו רואים את זה, וכנראה רואים את זה רק מסוף המאה השנייה לספירה, בתקופה סוורית, שיש בהחלט בין כמה מקומות, לפעמים אנחנו רואים סוג של דרך, שאנחנו רואים שוליים של דרך, ואנחנו רואים את זה בעיקר במכתש רמון, שיחד עם זה יש גם בני מיל, ואנחנו רואים את זה גם בקטע של בין עובדת לכיוון מכתש רמון, יש קטעים שמאוד אפשר לראות סוג של בנייה כזאת, אבל להגיד לכם את האמת, אין לנו ברוב התקופות, ברוב הזמן, אין לנו יותר מדי, בגלל בנגב, אין לנו דרכים כאלה. זה נכון שבירדן יש את הדרך הגדולה החשובה, בין עקבה לכיוון דמשק, שזה הוויה נובה טריאנה, שבנו אחרי הסיפוח הנבטי, וכמובן שכולם משתמשים בזה, אבל זו לא הייתה דרך הפסמים. דרך הפסמים לא הייתה בנויה בצורה כזאת לעולם. כאילו, יש קטעים ממנו שהסיפו, אבל בגדול מדובר על נתיבים, על שבילים. כי כאן בגדול מדובר גם על שיירות של גמלים. לא כל כך עגלות או תחבורה כבדה עד כדי כך.
כן. אז כמו שנגעתי בהתחלה ודיברנו על ההתפתחות והתגובה המעולה של הנבטים לשינויים בסביבה שלהם. אמרתי גם שהם עם שעובר מן עבדות, מחיי עבדות לחיים ביישובי קבע, יישובי קבע והרים גדולות ומרשימות. אז מה תוכלי לספר לנו גם על התקופה הנוודית, מה אנחנו יודעים ואפשר לזהות או לראות בשטח, וקצת המאפיינים של הערים והיישובים הנוודים, שזו ממלכה שאפילו לא בירה אחת, אפילו שתי בירות בערים רציניות היו לה.
אז טוב, קודם כל, כל הנושא של נוודיות של הנוודים, זה דבר שהיום הופך להיות יותר ויותר פסה, בעולם המחקרי. הכל מבוסס על עדות של אירונימוס מקרדיה, שהוא היה אחד מהגנרלים תחת מקדוני, מתחת היורשים של אלכסנדר מקדון. הוא היה מפקד באזור ים המלח, והוא זה הראשון שהזכיר את הנבטים, והוא מספר עליהם שהם לא שותים יין, הם לא בונים ביתים, הם לא נוטים עצים, ומישהו שעושה דבר כזה דינו מוות. כולם מאוד התרשמו מהעדות הזאת, כולל חוקרים ישראלים, משק השנים. יחד עם זה, הוא גם מספר על זה שהם חצבו בתוך סלע בועות מים, והשתמשו בטיח הידראולי עליהם. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות של הבועות האלה היום, בזור לב הר הנגב, ואני חייבה להגיד לכם שאין דבר כזה, כאילו לא קודם ולא אחריהם, בורות כאלה כאילו מבחינת הנדסאית, כמו שבנבטים ידעו בתקופות הקדומות ביותר שלהם לבנות. ודבר כזה מעיד על כך שכנראה לא מדובר בהחלט על עם נוודי. כבר ב-1958, בפטרה היו חפירות מתחת אזור של הרחוב הראשי בפטרה על ידי פיטר פאר, ופיטר פאר האנגלי שהוא חפר שם, הוא מצא בעצם כן מבנים וכן קרמיקה דברים כאלה בעומק מתחילת המאה השלישית לפני הספירה. ב-2005-2007 פרופסור דיוויד גרף חזר לשם, גם הוא ערך חפירות, גם הוא גילה פעם הזאת יש גם פחמן 14 ומטבעות, ובעצם אנחנו רואים שנבטים לא היו נוודים כמו שכולם חושבים עליהם. אפשר להניח שחלק מהם כן היה להם אור חיים קצת יותר, אבל האמת היא שאנחנו היום לא כל כך מסתכלים עליהם כנוודים שהפכו להיות סוחרים ומיושבים. אנחנו חושבים שהמסורת שלהם העירונית הייתה או התיישבותית הייתה הרבה יותר ישנה, הרבה יותר קדומה ממה שהיום פעם היו חושבים. אם כך, בתוך הנגב אין לנו בינתיים, לא גילינו התיישבות נבטי קדומה שכמו שמצאו בפטרה של המאות לפני הספירה. אנחנו חייבים לחכות עד סוף המאה הראשונה לפני הספירה, זאת אומרת לאחר שנבטים מקבלים את הנגב חזרה מהחשמונאים, ואז אנחנו מתחילים לראות לראשונה בנייה במקומות שהם היו משתמשים בהם, כמו עובדת, כמו חלוצה וכמו בניצנה. אנחנו רואים שעכשיו הם חוזרים לשם וכן מתחילים לבנות, אבל לקרוא להם יישובים זה קצת קשה להגיד, יותר תחנות. אנחנו מוצאים בכמעט כל המקומות האלה איזשהו מין אוכלוסייה, אבל לא אוכלוסייה כל כך גדולה, לא כל כך מפותחת. משק השנים חשבו שמקום כזה בנוי יפה כמו שיפטה, שהיא כולה נבטי, קוראו להם ערים נבטיות, קודם כל לא עיר ולא נבטית, אלה מקופה ביזנטית. עד היום בחפירות שהיו בשנים האחרונות לא הצלחנו לעלות על הגרעין הנבטי בתוך שיפטה למשל, לא מצאנו אפילו מבנה מגורים אחד. מה שיש בשיפטה גילול בשנות ה-30 וגם לפני כמה שנים, מזבלי עם קרמיקה ומטבעות של הנבטים. יש מחוץ לשיפטה קבר נבטי, קבר משפחתי, ולפני 100 שנה גילו גם הכתובת של המלך הנבטי חרטאט הרביעי, אבל מעבר לזה אין לנו נבטים, כמעט ואין לנו שם. אנחנו הולכים לחלוצה, עיר הבירה של הנבטים בנגב. בעבודה של המחקר מ-2015 של משלחת מאוניברסיטת קרן תחת ניהולו של פרופסור מיכאל היינזלמן, הם ערכו הרבה מאוד חפירות וסקרים באזור, יש בהחלט חומר נבטי בהרבה מקומות, אבל מבחינת בנייה גילו רק בניין אחד בינתיים. כמובן שהמקום הזה, העיר חלוץ היא גדולה, ולא הצליחו לחפור בכל פינה שלה, ואני מניחה שכן יגיעו לעוד מבנים. בינתיים מצאו מבנה אחד שהוא בערך 40 על 40 מטר, שאנחנו שיקים אבל לא נחפר, שהוא מהמאה הראשונה לספירה עד המאה השלישית. אבל להגיד, לקרוא לחלוצה ומה שמצאו בחלוצה נבטי, בעייתי בינתיים, מאוד בעייתי. מקום אחד שאולי יותר מכל מקום, וזה גם משהו די קטן, אבל כמו כפר, זה ממשית, הוא ממסיס, ליד דימונה, שזה בנגב הצפוני יותר, ושם יש בהחלט מבנים ששרדו יפה, ועם השפעה של נבטית, אבל רוב המבנים האלה גם בנו אותם לאחר הסיפור הקוומי ולא קודם. זה לא שולל את זה שזה נבטי, כי התרבות הנבטי, התרבות החומרית ממשיכה בכל התקופות האלה, גם לאחר סיפוח, וגם יש שרידים קדומים יותר, אבל רוב הפאר שאנחנו מוצאים, למשל בממשית, הוא נבטי מאחרי הסיפוח הרומי. אם אנחנו מחפשים משהו באמת מסיבי, הולכים לעובדת, ובעובדת יש לנו שרידים של המקדש של האל עובדת, שזה אל, בעצם מלך עובדת, שהוא הפכו אותו לאל, בצורה הלניסטית כזאת, במאה הראשונה לפני הספירה, ושם הנבטים בנו מקדש, והמקדש הזה עומד כבר בסוף המאה הראשונה לפני הספירה עם אקרופוליס, ויש שם מבנים בסביבה שקצת נחקרו, לא מספיק, אבל בעצם בוא נגיד שלפחות באזור שלנו בנגב, אנחנו לא מדברים על ממש הרבה מאוד התיישבות, ולא כל כך קדומה גם מבחינה זאת.
כן. הזכרת שני מרכיבים חשובים בכל אוכלוסייה וכל תרבות, שהם המלכים והאלים. אז אם נתחיל מהראשונים, מבחינה היסטורית, מי היו המלכים של הנבטים, או איך הקהילה הזאת הייתה מורכבת, איך הדירוג, איך להגיד את זה, איך הממשל הנבטי מתקיים ממה הוא מורכב?
טוב, חייבים להבין שכדי לנהל מסחר חייבים איזשהו ארגון צבאי, וזה דבר שאנחנו רואים הרבה יותר ברור אצל בפלמירה, תדמור, בתקופה הרומית, אבל גם אצל נבטים היה להם צבא עם פשוט רכוב, עם סוסים, לא רק גמלים, ועם מלך נבטי. הדבר הזה, אנחנו מכירים את השמות שלהם מהמאה השנייה לפני הספירה, דווקא אחת מהכתובות הקדומות ביותר שגילו היה בעיר חלוצה או ליד חלוצה על ידי וולי ולורנס, לורנס איש הרב, שעשו סקר באתרים האלה לקראת מלחמת העולם הראשונה בסביבת 1913-14, ואני אף פעם ראיתי את הכתובת הזו, רק את סיור שלהם או צילום של הכתובת, אבל אנחנו היום יודעים עם המחקר של עשרות שנים לאחר מכן, אנחנו יודעים שלנבטים היו עוד מלכים יותר קדומים, אנחנו לא יודעים מה השמות שלהם, היה להם גם מטבעות, הם השתמשו במטבעות הרבה יותר קדום ממה שחשבו קודם, וזה לפי המחקר די חדש של רחל ברקאי מאוניברסיטה העברית בירושלים, שהיא כתבה על כל הנושא הזה. אז יש הרבה בערפל, בוא נגיד, של התקופות הכי קדומות שלהם, יש רמזים, אנחנו רק בקרקע בטוח יותר בתקופה הסוף ההלניסטי, תחילת הרומי הקדומה, במאה הראשונה לפני הספירה, ועכשיו אנחנו יודעים פחות או יותר מה השרשרת של המלאכים הנבטים. זה שכל הפאר בפטרה, מופיע בעיקר זה חרטט הרביעי שהזכרתי קודם, הוא היה מלך שחי ושלט כמעט 50 שנה, ותחת השלטון שלו הכל השגשוג הגדול שרואים בפטרה, המקדשים, הבנייה, הפאר, החלק גדול קורה תחת השלטון שלו. המלך האחרון זה רבל השני, שהוא נפטר ב-1005 לקראת הסיפוח הרומי, אבל השאלה איך זה קורה שרומים משתלטים, או שהוא מוריש את הממלכה שלו ישר לרומאים, או לחילופין, יכול להיות בגלל איזה אסון טבע, רעידת אדמה שאנחנו יודעים קורית בתחילת המאה השנייה לספירה. אנחנו יודעים שהמלך האחרון רבל השני מעביר את הבירה מפטרה לבוסטרה בדרום סוריה, וגם שהרומאים משתלטים על הנבטיה, על הממלכה של הנבטים, הם שמים את הבסיס של הלגיון, הקירנייקי השלישי, הלגיון של הפרובינקיה הרבי החדשה, בבוסטרה, בסוריה, בדרום סוריה, ולא בפטרה עצמה, ובזמן הזה הם חייבים לעשות הרבה שיפוצים בפטרה, כנראה בגלל רעידת אדמה הזאת, יש מבנים וארמונות בגנים שיוצאים משימוש, ודברים אחרים שממשיכים להיות בשימוש ושיפסו אותם בתקופה הזאת.
נשמע שהיחסים בין הנבטים לרומאים הם יחסים הרבה יותר שקטים, נקרא לזה ככה, אם אנחנו עושים בהשוואה ליהודים ביהודה, נכון?
בהחלט, בהחלט, כן. אבל גם זה שינוי במחלוקת, כן.
אוקיי. מבחינת דת, ולא יודע אם אפשר לקרוא לזה דת, אבל האלים, דיברנו על מלאכים שהופכים לאלים, אלים אחרים שבטח גם כן היו במקדשים, או מבני פולחן, מה אנחנו מכירים של התרבות הזאת?
קודם כל, הנבטים אין להם פנתיון גדול, כמו שאנחנו רגילים להכיר אצל המצרים, אצל הרומאים, היוונים. במקור, ואנחנו קוראים אצל הרודוטוס, שהוא מדבר על הערבים, הוא לא הזכיר את הנבטים בעצמם, אבל הוא אומר אצל הערבים הקדומים, 150 לפני הספירה, הוא דיווח שיש להם רק שני אלים, אל ואלה, שהאלה קוראים לה אלת בעצם, והיא מזוהה עם אפרודיטה. אצל הנבטים אנחנו יודעים שהאלה הגדולה היא בשם אלוזה, ושם הזה הוא ממשיך להיות בשימוש אפילו לתות תקופה האסלאמית. אנחנו קוראים על אלוזה בקוראן למשל. יש גם אלת שהחוקרים של הנבטים חושבים שאלת זה פשוט כינוי, כאילו האלה אלת, כן. של אלוזה. יחד עם זה יש קשר די הדוק בין הנבטים והדומים, ואנחנו רואים את זה דרך הדת, כי אחד מהאלים, האל הגדול של הדומים זה האל כוס. האל כוס, כוס בהחלט יכול להיות, אנחנו יודעים בערבית מדוברת לפחות, שכוס הוא מזכיר מישהו שמשתמש בקשת. אוקיי, קשת, חץ וחץ וקשת.
כן.
ומאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים במקרא על ישמעאל, שהוא היה משתמש בחץ וקשת, וגם בעשיו, ששניהם היו בעצם ציידים שהשתמשו בחץ וקשת. אז יכול להיות שכאן מדובר על סוג של פוחן אבות שהיה משהו קדום אצל הערבים. לימים הנבטים קוראים לאל העיקרי שלהם דושרה. עכשיו דושרה זה פשוט ארמית של הוא מן שרה, מן סעיר, שסעיר זה עוד שם, זה עוד שם הר סעיר, זה שם של הר עשיו בעצם, שאנחנו מדברים על אדומים, על עשיו, זה כל כאן מחובר. ואנחנו רואים את השם כוס, הנבטים עוד משתמשים בשם הזה, ובמקדש אחד בקיר בתנור, בצפון השטח שלהם, בעצם קרוב לדרום ים המלח, הגילו לפני שנים כתובת שמזכיר את האל כוס, אפילו בתקופה הרומית. אז יש איזשהו קשר. עכשיו, הזכרתי קודם שיש מלך נבטי שזה עובדת מימי הראשונה לפני הספירה, שהוא כנראה זה שהתמודד עם ונלחם נגד אלכסנדר ינאי, והפכו אותו לאחר מותו לאל. אבל סך הכל, אין לנו ממש יותר מזה הרבה אלים ואלות. אנחנו יודעים שאפרודיטה, אלוזה אפרודיטה, היא מזוהה מאוד מאוד חזק בתקופה הרומית עם איסיס. ודושרה נקשבת כדמות של הבן של איסיס, היפוקרטס, ואת הדמויות האלה ושמות אנחנו רואים לא מעט בפטרה, בעיקר במאה מות השני שלישי לספירה. עכשיו, בתוך פטרה אנחנו רואים הרבה מאוד פיסול, שמזכיר פיסול יווני, רומי, של אלים, ואלות או משהו בדומה, אבל מה שמעניין זה שיחד עם זה יש לנו פרוחן אבנים, ואנחנו קצת נוטעים לחשוב שפרוחן אבנים, כאילו להתפלל לאבן, שאין דמות, זה לא בדיוק דמות של בני אדם, אולי קצת עניים, או פה, או אף, או משהו כזה, ולפעמים יש להם. רואים אותם הרבה מאוד בפטרה, שמטיילים בפטרה, רואים אותם בהרבה מקומות, קוראים לזה בית אל, מהמילה בית אל, השמי העברי, בית אל, הביטילים האלה, אבל שתדעו לכם שהפוכן הזה של הביטילים, הופכת להיות שם דבר דווקא בתקופה הרומית, בתיכון, ברומית התיכונה, כאילו סוף המאה השנייה, תחילת המאה השלישית, בהשפעה של קיסרים שבאים מהמזרח, שבאים מסוריה למשל, יש אפילו בתקופה הזאת באזור סוריה יש מצחקים לכבוד דושרה, אז יש לנו הרבה מאוד עניין בדת הנבטית, התעוררות אפשר להגיד בתקופה הרומית הזאת, אז כשאנחנו מוצאים בית אל, אפילו שזה דבר שנראה לנו קצת פרימיטיבי, יכול להיות שהוא קדום, אבל לפעמים הוא לא כל כך קדום, הוא דווקא מתקופות אלה לאחר סיפוח הרומי. וזה דבר שאנחנו יכולים לזהות בהמשך, יש הרבה קשר בין אסלאם ודת הנבטית, כל העניין של הקאבה, שזה החג'ר אסוואד במקה, שאוכים מסביב עליו שבעה פעמים, כל זה אנחנו מכירים אצל הנבטים, גם השימוש בסיבילים, הסיבילים אנחנו מוצאים הרבה בפטרה בסביבה, ואנחנו כבר מוצאים אותם אחר כך בתקופה הרומאית, ואנחנו אפילו עד ימינו, יש סיבילים, הסיבילים הממלוכים היפים, שאנחנו רואים בירושלים למשל, המסורת הזאת היא כנראה נבטית. יש הרבה מאוד דברים כאלה שזה מאוד מעניין, כמובן שאיסלאם שלל קיום של אלות, אפילו שמזכירים את אלות, נכון? על מנת, על עוזה, על אלת בקוראן, אבל בעצם הם מכריזים על אללה כאל יחיד אחד, אבל הרקע הוא בהחלט שייך לעולם הנבטי, מאוד מאוד חזק. אפילו השפה, הכתב הערבית, כמו שאנחנו מכירים היום, היא כנראה יצא מכתב הנבטי, באותיות הערמיות של הנבטים השתמשו. יש הרבה קשר בין כל הדברים האלה.
כן. תגידי לי אם אני צודק או לא, עכשיו שאת מדברת על האל קוס, האל הקשת, אם אני זוכר נכון מלימודים, מבחינה צבאית, הנבטים היו מוכרים גם כן בתור, מבחינת לוחמים, בתור קשתים טובים בייחודיים באזור, אז אני מאמין שיש בזה גם כן איזשהו קשר, או שאני טועה.
אני לא מכירה את זה עד כדי כך, ולא ראיתי שכתוב על זה באופן מפורש, אנחנו יודעים שהיו לוחמים נבטים בכיבוש אסלאמי, כאילו זה מוזכר במקורות, אז כנראה שעוד היה, אפילו שאנחנו גם רואים איזשהו סוג של זלזול בתקופה האסלאמית הקדומה לגבי הנבטים, כי היו נקשבים ככפרים מדי, הם היו כפרים בזמן שהמובילים של האסלאם היו יותר שבטים, יותר חופשים בוא נגיד, שלא היו כל כך אנשים עירונים וכפרים כמו שהנבטים הפכו להיות בתקופה הביזנטית הקודמת. אבל בהחלט יש לוחמים, בכל העמים היו, גם אצל פמירה יש לוחמים, גם אצל יהודים, יהודים גם גיסו אותם, ובהחלט יש, אנחנו יודעים שהנבטים מאוד הצליחו עם השיטות שלהם, כמובן זה שהם הולכים נגד המקדומים לא פעם אלא פעמיים, ולהזכיר לכם שהמקדומים זה מדובר על הלוחמים הכי טובים בתקופה ההיא, לאחר מותו של לפני ואחר מותו של אלכסנדר ינאי, והנה יש לנו הנבטים, העם הקטן הזה שיש להם צבא ומצליחים ללחם איתם בהצלחה, ודבר שקצת קשה לתפוס, אבל כנראה שכן היו מאוד מיומנים בלחימה, ובוודאי וודאי בכל מה שהם עשו. אנחנו הזכרנו כל הדברים האלה, לא הזכרנו העובדה שהם היו בנאים טובים, הם היו גם כדרים מעולים, כל הכלים הנבטיים הם פשוט באיכות שכמעט שום דבר בעולם עתיק מקרב עליו, מבחינת איכות, זה כלים מחרס, כלי חרס, שנראים כמעט באובי של זכוכית, ועיתורים מאוד יפים, זה מאוד מאוד נעים לעבוד עם המכלולים שלהם, כי הם יפים ומגוונים, והמסורת הזאת המשיכה, גם לאחר סיפוח הרומי, התרבות שלהם המשיכה, האמונה שלהם, השפה שלהם, שום דבר לא קרה בגלל סיפוח הרומי, מבחינה כן. זאת. השינוי הגדול בא עם הנוצרות, בעצם במאה החמישית לספירה. זה השינוי הגדול.
עם הנצרות ועם הסוף, אני חושב שאנחנו באמת מגיעים לסוף ונגענו ברוב הדברים. אמרתי שאנחנו נדבר על היום על עם מסתורי מעניין, ושאנחנו לא בהכרח מכירים הרבה, ואני אישית למדתי וראיתי דברים חדשים שהנה, תיקנת אותי כמה פעמים על דברים שחשבתי אותם ולמדתי אותם אחרת, אז זה היה לי אישית מאוד מאוד מעניין במרענן, עוד יותר שאני בא מהצפון ועוסק בכל מה שקשור מהאזור שלי, ובאזור הדרום הוא רחוק לי ומעניין אותי כי אני לא מכיר, אז תודה רבה ששיתפת אותי בדברים המעניינים האלה ושהסכמת ורצית לקחת חלק בפרויקט של הפודקאסט, אז תודה רבה טלי על לשיחה.
בכיף, מוזמנים לפנות עליי לשאלות.
בהחלט, זה בדיוק זה מה שאני בא לגעת, אפשר לפנות כמו שאתם כבר מכירים אליי למייל, לעתיקה@podcast.com או לשטרודל@protonmail.com אם יש שאלות בנוגע לפודקאסט, אם יש שאלות ספציפיות לטלי או לנושא שדיברנו. תודה רבה, גם לפייסבוק אפשר להעביר, ואם תרצו אשמח להעביר את הדברים עליה גם כן לטלי, אז תודה רבה פעם נוספת שתצטרפת אליי, וזהו, אנחנו ניפגש כאן בעוד שבועיים ותקבע לפרק הבא של ארץ עתיקה, ונתראה.